כולם, בוא נתחיל.
רחבנו.
ברוך השם.
כמו
יצחק אבינו, שהרחיב השם את גבולנו, ופרינו בארץ. בואו נתחיל. בסדר, אני רוצה, השיעור היום, בגלל שהיה חבור ושיעור אתמול עם מתניה, אני לא לגמרי יכול לגעת בכל מה שהיה, אז אני מראש אמרתי לעצמי, אני פשוט מסכם. אז אם זה כבר נאמר, אז לפנת סיכום, אז מותר עוד פעם, זה חזורי. אבל אני חושב שבכל זאת יש גם ערך בלחבר את כל הדברים ביחד. אני רוצה לפתוח בדמות של סדום במקרא. נושא שגם עלה הרבה במייל, ונאמרו עליו דברים, גם אני קצת השתתפתי בזה ולקרוא אתם יודעים, אז אני אסכם את תקרי הדברים. סדום במקרא מתוארת מראשיתה ועד סופה תמיד כסמל לרשע המוחלט. מהמפגש הראשון עם סדום הם רעים וחטאים להשם מאוד. התיאור של סדום בפרשת וירא בראשית י"ט, כל הפרשייה עם האורחים, היא ממחישה את הרוע הזה של סדום. זאת עיר שמושמדת על ידי הקדוש ברוך הוא במיני מבול, והיא מאז משמשת כסמל לרשע. לכן היה קצת מפתיע שבאים למשנה ומתארים איזה דמות שגם בתוך החטיבה עצרה משנה ניתחנו אותה, לאור המבנה שכל החטיבה, שכל המשניות, היא לא נראית כאיזה סמל, איזו רוע יוצא דופן. מה עוד? שכשאנחנו מדברים על דמות, על דמויות או על עיר שנחשבת כסמל מוקצן לרשע, אתה לא מצפה שתהיה מחלוקת שהמידה שהיא מייצגת לפי דעה אחת, לפי הדעה אחרת, תהיה מידה לגיטימית. כלומר, אתה מצפה, אחד מהדברים שבולטים ברוע מוקצן זה שזה בולט לעין. זה מה שנקרא בלשון היום כשמדברים בצבא על סירובי פקודה, זה נקרא דגל אדום, כאילו אין מה להתלבט. זה תופעה, הייתי אומר, חד-ממדית, ללא שום פנים מורכבות שאתה יכול ללמד זכות עליהם. זה ככה לכאורה נראה, ואם ככה דברים, אתה עומד ותוהה על הייחוס של מידת סדום למשהו שמישהו אחר אומר שזו מידה בינונית. מקסימום תגיד עליו שהוא רשע, שהוא רע. כמה עוד שבמשנה שם הרשע נמצא בהמשך, כן? ולפי מבנה כל המשניות דווקא נראה שמי יותר גרוע? הרשע, כן, ככה זה נראה. בכל המשניות יש ארבע דמויות והרשע הוא אחרון, הוא סוגר את הרשימה. מה שעל כורחנו מחייב איזושהי התבוננות אחרת קצת בשפה, בלשון של המשנה. אבל עוד קודם לכן, שניגע בזה בקצרה, זה מחייב עוד לפני כן חזרה למקראות כדי להסביר לעצמנו טוב יותר מה שורש הרוע של סדום. והכוונה היא, קשה לנו לייחס את הדמות של המשנה ואת השפה של המשנה כשחושבים על בראשית י"ט, כי זה לא ניכר לעין במשנה ובאבות שיש שם התנהגות שמדמה את בראשית י"ט. מעבר השני, כשאני חוזר לבראשית י"ג ואני מתבונן במפגש הראשון שלי עם סדום, ואני מגלגל מול העיניים שלי גם את בראשית י"ד, את מלחמת ארבעת המלכים, אני פוגש במהלך כל פרשת לך לך את סדום, ומרדכי כתב יפה, סדום ולוט הם כל הזמן אנטיתזה לאברהם אבינו. וגם בפרשת וירא זה כך, אברהם מכניס אורחים ובסדום מונעים הכנסת אורחים. אני חושב שתשומת הלב היא חייבת לעבור מהביטוי המוקצן של הרוע של סדום לשורש, ליסוד של תפיסה סדומית. והדברים כבר נאמרו פחות או יותר, אז אני אומר אותם כאמור בתורת איזשהו סיכום. המפגש הראשון עם סדום, מרדכי הדגיש אתמול במייל שהוא שלח לנו, לפני המפגש עם רוע, זה מפגש עם חברה שהדבר הכי חשוב אצלה, הערך המכונן שלה הוא רכוש. רכוש, רכוש, רכוש. ומתחיל גם בתיאור לפני כן של שדמותו של לוט, כן? שיש שם ריב, והדבר הבולט הוא, איפה זה? כן, בשביל הרכוש, לא, לא, של, לא בשביל הרכוש הולך לשם. הדבר אולי המדהים הוא שהתורה מתארת את סדום לא רק במונחים של רכוש, אלא היא מתארת את הרקע הפשוט הגיאוגרפי, הכלכלי שמצמיח חברה כזאת. כי מתואר כך, ועשה לוט את עיניו, וירא את כל כיכר הירדן ככולה משקה, לפני שחט אדוני את סדום ואת עמורה, כגן אדוני כארץ מצרים בואכה צוהר. והדימוי הזה למצרים, כששמים אותו בתוך פרשת לך לך, הוא דימוי שמקבל פנים מאוד מאוד פשוטות. שהרי לוט ואברהם באים ממצרים. ומצרים מתוארת בפסוקים מאוד מאוד דומים בספר דברים גם כגן השם, כגן הירק. והגן הזה כבר דיברנו פעם, מזכיר את עוד גן שהיה לו מערכת השקיה וזה, גן עדן. גן עדן בא לידי גילום עם מערכת ההשקיה שלו, הוא בא לידי גילום בארץ מצרים, הוא בא לידי גילום בסדום, כן, זה מפחיד להגיד, אבל כן, הפסוקים אומרים את זה. אלו הגנים של ספר בראשית. ארץ מצרים היא גן, סדום היא גן, וגן עדן, וגן עדן הוא הגן שהוא אבו עד בקולון, ויש להם אותה תכונה. התכונה היא מערכת השקיה. זאת התכונה שלהם. ומערכת ההשקיה הזאת, מה שהיא נותנת, ואת זה רואים בצורה מאוד פשוטה, מהרעב. למה היה רעב בארץ כנען ולא היה רעב בארץ מצרים? למה אברהם יורד לארץ מצרים? כי אין שם רעב. למה אין שם רעב? כי כגן השם, כולם משקה. ובלשון אחרת, הניגוד שכולנו מכירים אותו מספר דברים, מפרק י' א' בדברים, הוא נמצא כבר בשורשים של הפרשיות האלה בבראשית י' ב'. ארץ מצרים שהיא גן השם, שיש לה מערכת השקיה, יש לה ביטחון כלכלי, יש לה יכולת לספק צרכי עצמה מתוך עצמה, זה היכולת הבסיסית ביותר שהגן נותן, פשוט צריך להפעיל את המערכת השקיה והיא משקה באופן קבוע. זה יוצר מערכת כלכלית שיש בה תמיד ביטחון, שאתה יודע שיהיה אוכל. אז אמנם כולם יודעים שיש בהמשך ספר בראשית פרשייה שבה יש גם רעב בארץ מצרים, אבל ארץ מצרים גם שם בתרומה היא מתפקדת בחוכמתו של יוסף,
משביר של העולם,
משביר של העולם. ראשון אחרת, ארץ מצרים מסמלת באופן מהותי ארץ שיש לה נתונים כלכליים שהם בטוחים, הם לא נתונים משינויי אקלים. בלשונה של התורה בספר דברים, היא לא יוצרת תלות בין האדם לבין קונו, הוא לא תלוי במערכות שאין לו שליטה עליהם, הוא לא נתון להפתעות. ולכן, זה אני חושב השלב הבא, חוץ מזה שיש בה רעב, לכן היות והיא מספקת את הצרכי עצמה, היא יוצרת כלכלה שהיא נעדרת ערכים, או שיש לה סכנה כזאת. כלכלה שהיא מדגישה רכוש ורכוש ורכוש, והמקור לרכוש הוא אחד והוא פשוט, מהו? עבודה. אם תעבוד, יהיה לך, ואם לא תעבוד, לא יהיה לך, כי יש לכולם נתונים שווים. אם נלך רגע לנילוס, או הביטוי המדהים הזה, כולם משקה. כלומר, יש לכולם את ארץ ההזדמנויות. אני קצת נבהל מהדימויים שעולים לי לראש, אבל זה נשמע כמו ארץ ההזדמנויות הבלתי מוגבלות, הגולדן המדינה, ממש ככה. רק תעבור, רק תעבוד ויהיה לך. זה פחות או יותר הרקע של סדום, או בלשון אחרת, סדום קודם כל מתחילה לצמוח בתורה על רקע המיקום שלה והנתונים הגיאוגרפיים שלה, הכלכליים שלה, שהם הרקע ליצירת תפיסת עולם כלכלית מסוימת שהיא נמצאת שם. זה, כן, בבקשה.
נזכיר, המילה כיכר, כל התורה,
תמיד
נזכרת, או כיכר כסף, כיכר
זהב,
או כיכר דרך.
מדהים. יפה. הפסוקים באיוב, הלחם יוצא מן הארץ, כן? מצוין, כן, תודה. אז זה קודם כל, ונתבואים לרגע בלוט, אז אצל לוט רואים את הדבר הפשוט. זה כמו הבדיחה על הקדוש ברוך הוא שהציע למשה את ארץ. ארץ, שאלתו איזה ארץ אתה רוצה? היות והוא גמגם, הוא רוצה להגיד קנדה. אבל הוא אמר, קקקק, מה יצא לו? חושב הוא אמר, אתה רוצה כנען, קיבלת. וקנדה תמיד הייתה בבדיחות החלום של יורדים, של ארץ כאילו דומה לארץ מצרים הזאת. וזה בעצם מה שהראה כאן. כי לוט ואברהם ביקרו בארץ מצרים. הם פשוט פגשו מציאות שונה מאוד מהמציאות של ארץ ישראל. הניגוד בין ארץ ישראל ומצרים, וגם כשעוסקים ביציאת מצרים ובפסח, צריך לקחת את כל זה בחשבון. זה לא רק היו עבדים, עכשיו יצאו. אלא מצרים יש לה אקלים מסוים שמוליד את בית העבדים. ואחד מהדברים שבולטים בספר במדבר זה שבני ישראל צריכים לעקור מתוכם לא רק את זה שהם עבדים באופי, הם צריכים לעקור מתוכם את התפיסות המצריות של כלכלה. הם צריכים לעבור בלשון הפשוטה של במדבר ת' עד י' ב' מזכרנו את הדגה ואת כל הירקות שהם אכלו במצרים. הם צריכים לעבור ליכולת שלהם להיפתח, לעבור לגור בארץ שאין בה ירקות אלא יש בה פירות, וריתם את פרי הארץ, ארץ שחיה ממטר השמיים. ולא רק מבקר בארץ מצרים ובקנדה שלה, אז זה מאוד מאוד מצחן בעיניו. ולכן כשהוא מגורש משם עם אברהם אבינו והוא מגיע לארץ ישראל, אז במה הוא בוחר? בקנדה של ארץ ישראל. ולוט בוחר לגור בארץ מצרים, והוא מגיע למקום שיש לו נתונים כלכליים טובים. בעצם המשמעות של הירידת אברהם למצרים והחזרה היא משמעות מאוד עמוקה. כשאברהם אבינו, כשהוא מגיע מחרן לארץ ישראל, אני לא מספיק הבנתי בתורה עד כמה הוא פוגש ניגוד תרבותי, עד כמה הוא מבין שהוא בא למרחב מחייה שונה לגמרי. זה ניכר רק בדבר פשוט, כשמחפשים שידוך בזמנו של אברהם אבינו, אז הולכים לחרן. כנראה יש המשפחות טובות, כנראה. מתברר שתמיד המשפחה הטובה היא המשפחה של אברהם אבינו בעצמו, כן? כאילו יוצא שגם כשלא אומרים לעבד אברהם להתחתן דווקא עם מי שמשפחת אברהם, שהוא מוצא דווקא מהמשפחה שלה. אז יכול להיות.
כן, אבל הוא חיפש את הטוב.
כן, אליהם אבל הוא מספר סיפור אחר. אבל אני רק אומר, אתה לא רואה ניגוד נורא גדול. אבל כשאברהם, בכוח הרעב, יורד לארץ מצרים, בעצם הוא נכנס פעם שנייה לארץ. הוא נכנס לארץ, ודמותו של לוט מספקת את האנטי גיבור, שבדיוק מספר את הסיפור בצורה עמוקה. הם פגשו מרחב מחייה אנושי שאפשר לחיות בו טוב, שיש בו גן, שיש בו השקיה, שיש שם ביטחון כלכלי. וכשהוא נכנס לארץ ישראל למקום כזה, הוא נכנס למקום שכשלוט בוחר את כולם השקה, מול זה עומד אברהם אבינו שאיפה הוא חי, במקום שהוא חי ממטר השמיים. וחי ממטר השמיים זה צורת חיים אחרת. ואברהם אבינו מיומו הראשון בארץ ישראל, עוד לפני הירידה למצרים, הוא יודע את הסוד הזה שלא הכל תלוי רק בהצלחה האנושית, ולא הכל תלוי רק ביכולת של אדם להפיק מהכלכלה שהוא חי במסגרתה, אלא שיש איזושהי יד מכוונת. הזכרנו באחד מהשיעורים הראשונים את אנשי דור הפלגה שבונים עיר ורוצים נעשה לנו שם, את קין שבונה עיר וקורא לה בשם בנו חנוך, אברהם אבינו בונה מזבח וקורא בשם השם. פה נמצאת הנקודה המכוננת של ההבדל בין מגורים במרחבים שכאלו. מי שחי במרחב של סדום, זה לא מקרי שזה מצמיח תפיסת עולם שהגיע לרעים חטאים מאוד. זה לא מפתיע, למרות שבספר בראשית פרעה ומצרים לא נראים כל כך גרועים, אבל שבספר שמות מצרים תהיה בית עבדים. כלומר, הנתוני הגנים האלו, שהם גן השם ממש, יכולים בני אדם להשחית את הגנים האלה ולהפוך אותם לגנים של ניצול, של שיעבוד, של רעים וחטאים להשם מאוד. ותפיסת העולם שמתפתחת בסדום היא לא רק תפיסת עולם שהיא אומרת, יש לי הכל והכל בא מעבודה, אלא אני חושב שמה שבעיקר עומד מאחורי ההגעה של המשנה ושלי שלי שלך שלך, זה שאנשי סדום לא רק אומרים לעצמם יש לי הרבה כסף, אלא אנשי סדום לא רק אומרים אני אוהב את הכסף שלי, אנשי סדום אומרים דבר אחר, אני לא אתן לאנשים אחרים לתת מהכסף שלהם לאחרים. כלומר, מה שעולה בעיקר בפרשייה של מנער ועד זקן, כל אנשי סדום מקיפים את הבית, זה לא אנשים שאמרו אני לא רוצה לתת, זה אנשים שאמרו אנחנו נהיה חברה שבה אסור לתת. גם אם לא, הוא רוצה לחיות קצת אחרת מאיתנו, הוא ייתן, אנחנו לא ניתן לו. ובלשון אחרת, זה נכון שהביטוי המוקצן של הרוע של סדום הוא במה שמתואר בבראשית י"ט, אבל השורש הוא בכך שהם בתוך המרחב שהם חיו בתוכו, מה הם אמרו לעצמם? אנחנו, והתוספת הביטה את זה נהדר, למה הם הגיעו לחטאים האלו? כי הם קיבלו הכל. המרחב המסחר שהתוספת תיארה, כולם רואים את התוספת, נכון? מה קורה מרחב מסחר? על מה מסחר בנוי? אינטראקציה בין בני אדם, של מה היא בנויה?
על חוסר.
על חוסר. לי יש הרבה עגבניות, לך יש הרבה עצים, לך יש הרבה ספרים, לך יש הרבה זה, לכן אנחנו יוצרים עולם מסחר שבו אנחנו כל הזמן מחליפים. כל הזמן אנחנו עסוקים בשלי יהפוך לשלך, שלך יהפוך לשלי, אמנם על ידי מה? על ידי החלפה. אבל כשאתה חי בחברה שיש בה חוסר, אתה יוצר אינטראקציה בין בני אדם. האינטראקציה הזאת יכולה להיות החלפת סחורות, האינטראקציה הזאת יכולה להיות גם נתינה. כשאתה חי בארץ כמו סדום, שהתוספת לוקחת את איוב כ"ח ודרכה בונה את הדמות של סדום, שאין חוסר, שאתה ממלא את כל צרכיך מתוך עצמך, אז אתה מתנתק מהחברה האנושית, אתה יוצר חברה סגורה שלא מעוניינת במגע עם הבריאות, לא בהחלפת סחורות לא מעוניינת, ולא מעוניינת גם באורחים, לא מעוניינת בנתינה, היא מעוניינת רק בדבר אחד, בלשמור את הכל אצלם. וכך הביטוי אמנם בתורה הוא הרבה יותר מוקצן מאשר במשנה, אבל השורש של לומר שלי שלי שלך שלך הוא נמצא כבר בתוך הפסוקים. אני נמצא בפסוקים על ידי האמירה, אני חוזר, שלי שלי שלך שלך הוא לא רק שמכירו בבעלות, זה משהו אחר לגמרי. ומה הם אמרו? מה ששלי יהיה שלי ולא יהיה שלך, ומה ששלך יהיה שלך וישאר שלך. כלומר, לכל אחד יהיה מה שיש לו, מה שהוא הצליח, מה שהוא קיבל. אנחנו לא ניתן לאנשים ליצור חברה שבה נותנים. התוספת גם מסבירה מה הפחד, כי אז יבואו כל הקפצנים, אז כולם יבואו, לא רוצים. אנחנו רוצים להבהיר לכולם שאצלנו אין דבר כזה, זו חברת שלי שלי שלך שלך. כשמולה, כאמור, האנטיטזה שנמצאת לאורך כל ספר בראשית זה אברהם אבינו, שמורדכי, איפה הוא הלך כבר? טוב, הוא שמע את זה ממני. זה אברהם אבינו שגם הוא, וזאת נקודה לדעתי מאוד חשובה, אברהם אבינו הוא גם עשיר. מורדכי שאל על זה במייל, אבל היא הנותנת. צריך להבין שמה שאנחנו לומדים ומה שעולה מהפרשיות האלה ומהסוגיות זה לא התנגדות לאושר ולא התנגדות להצלחה כלכלית. התורה לא אומרת היא אני, זה לא תורה בודיסטית וזה לא הנזירים הנוצרים. מתוארים פה אנשים שהם שועי עולם. אברהם הוא עשיר, יצחק הוא עשיר, יעקב הוא עשיר, אני לא עשיר אבל הם עשירים. והתורה לא באה ואומרת תהיה אני. מה שהתורה מדברת הוא דבר אחר, הוא היחס הנכון לאושר. הבעיה בסדום הוא לא שהם עשירים, אלא שהם עשירים שנועלים דלתות ביתם, זאת הבעיה בסדום. לאברהם אבינו, מורדכי דיבר מאוד יפה, שכל הזמן מוצג אצלו הדגש על הזרע, מודגש כל הזמן אצל אברהם אבינו בזיקה לסדום. סבא שלי עליו השלום, אבא של אבא שלי, היה זוכר כילד, הוא היה אומר הרבה פעמים, אצלנו העשיר המיתולוגי כשהייתי ילד בארצות הברית היה לא רוטשילד אלא רוקפלר. והוא תמיד היה אומר, אני יותר עשיר מרוקפלר כי תראו איזה ילדים יש לי. הוא ככה מתבטא. זה ממש מה שמורדכי אמר. אני מסתכל, כל הזמן מדובר על זרע, והדבר המרכזי שהתורה מדגישה על הזרע הוא לא רק שיש לו ילדים, אלא שהוא מלמד את הילדים שלו עולם של ערכים. יש דרך השם, הוא מדבר איתם על צדקה ומשפט, הוא מלמד אותם את סוד העשיר שיודע לתת, שהוא מכניס אורחים והוא נותן אל הנער. הרי צריך להקשיב לזה, זה לא סתם רק טוב, הוא היה עסוק שהנער יעשה, הוא שיתף את בני ביתו בעשיית החסד. אפשר ממש כשקוראים את התיאור איך הם באים אליו האורחים, כן, ממש כל, זה כל הבית כמרקחה. שרה עושה את זה ויתן אל הנער וכך חמה, כל המשפחה היא שותפה לדבר הזה. כי אברהם אבינו הוא לא אני, אברהם אבינו יוצא עם כסף וזהב חבל על הזמן, הוא עשיר והוא כזה כל ימיו. אבל אברהם אבינו הוא יש לו שני דברים שאין אותם לאנשי סדום. יש לו את הזר או את הערכים, וזה דרך השם. ודרך השם הזה אני מדגיש זה שהוא יודע מאיפה הכסף בא לו, כי הוא יהודי ארץ ישראלי שחי באקלים שמלמד אותך את זה כל הזמן. והדבר השני שיש לו אברהם אבינו זה כוח הנתינה, כוח התפילה, לדאגה לאחר. הוא מתפלל לאנשי סדום, אין לך אירוניה גדולה מזאת, הוא דואג להם, הוא נותן מה? הוא נותן לאורחים. אברהם אבינו במובנים רבים מה שהוא מסמל זה כלשון הפסוק, והשם ברכת אברהם בכל. כשהברכה באה מידיו של הקדוש ברוך הוא ויש דרך השם, אז יש לך את כוח הנתינה, וזה עולה בצורה מאוד מאוד בוהקת בדמויות של יעקב ועשיו. הקישור לפרשת שבוע שנעשה, שאני רק רוצה להשלים אותו בקצרה, והוא שיעקב אבינו מציע לעשיו מתנות. זה מילה מאוד יפה שלי, שלך, ועשיו, כפי שכבר עסקנו בזה, עשיו עונה לו, יש לי רב, אחי יהי לך אשר לך. עשיו הוא מדבר כמו סדום, שלי שלי, שלך שלך. כשיעקב אבינו עונה לו, אני פספסתי קצת שהדגשתי את זה ביום שני, מה בדיוק הוא עונה לו. הוא לא רק עונה לו תיקח, כי אני יהודי ששלי שלך, על נע אם נע מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך קירות פני אלוהים ותרצני. שזה מקשר באופן ברור, דיברנו על זה ביום שני, לאיפה זה מקשר? ולא ירו פני ריקם, שלוש פעמים ירא כל זכוכה על פני השם. ומי שיודע את הסוד של לראות פני אלוקים יודע שלאלוקים נותנים. אז זה לא רק זה, מה ההמשך? כך נע את ברכתי אשר הובאת לך, כי חנני אלוהים וכי יש לי חול. ובלשון פשוטה, יעקב יודע את הסוד שבי נתן לו אלוקים. כשאלוקים נותן לך, אז יש לך קול. כשאלוקים נותן לך ויש לך קול, אז מה אתה יכול לעשות? לדעת גם לתת לאחרים. עשיו שאין לו אלוקים, אז מה יש לו? יש לי רב.
גם עשיו אחרי זה אבל רוצה להשאיר עם יעקב אנשים, ויעקב אומר לו לא.
שאלה טובה. בוא, אני אשאל אותך, לשם מה עשיו ביקש לעשיו ונלך ואלך כנגדך? זה נקודה מעניינת בפרשה. מה דעתך? כי הם השלימו, נכון?
כן. עשיו כן רוצה,
דווקא יעקב רוצה קצת להיפרד ממנו. זה נכון.
יש איזה קצת הסתכלות כזאת, חד צדדית כזאת, על עשיו.
כן. אתה יודע שאתה נכנס פה לחרך של פולמוס גדול שפעם היה בישיבת הר עציון. רב בדן פרסם מאמר לפני הרבה שנים, 15-20 שנה, בשבחו של עשיו. תראה כמה בעצם הוא בחור טוב. אני יודע מה הוא מרוויח. הוא מרוויח את יצחק. יצחק אוהב אותו. אתה מסביר כמה עשיו היה בחור טוב. אתה מאוד מאוד, כולל מי שקורא את המדור שלו במקור ראשון לאחרונה, אז הוא בפרשת תולדות אמר שרבקה טעתה ויצחק צדק. כן, שזה בא מאותו מקום. וזה גם קשור, כי לרב בדן יש שורשים של תורת ארץ ישראל, והוא אוהב אנשים שמחוברים לאדמה, שיודעים לחוס בנשק וכו' וכו' וכו', כן? ומי שכתב נגדו מאמר ככה מאוד חריף, מתפלמסו ככה בחילופי מעלומות, זה, היום הוא שותף שלו לרשות הישיבה, זה אח שלי, הרב משה, והם ככה הרביצו מכות אחד לשני. ופה אתה מלא דבר נכון, שגם אגיד לך קצת מאיפה הוא בא. חז"ל אוהבים לעשות דמויות שטוחות. או שאתה טוב או שאתה רע, כמו בוליווד. בוליווד אתה יודע תמיד אם הוא בן אדם טוב או רע, כבר איך שהוא נראה, שהוא לבוש. משלייפים תמיד טובים, מכוערים בדרך כלל רעים, והפוך, כן? לפעמים יש סרט בהוליווד שיש מכוער טוב, אז סרט מסתבך בגלל זה, כי זה בלבל את הדמויות. עכשיו, הדמויות אנושיות תמיד הן מורכבות, תמיד הן לא שטוחות, תמיד הן, יש בהן גם וגם. עכשיו, השאלה איזה עשיו אתה מצייר, עשיו פלקט או עשיו... אישית, אני נוטה לחשוב, אני לא רוצה להאריך פה יותר מדי, כי יש המון מה להגיד בסוגיה, אני נוטה לחשוב שהשאלה המרכזית שעולה פה כל הזמן על הפרק היא לא מתנות רק. יפה מאוד שאני אמרתי לכם שלי, שלי, שלך, שלך, יש אלוקים, אין אלוקים, ואני מאמין בזה מאוד. אני מאמין שזה הבסיס של הדיון, אבל עדיין יש פה גם כל הזמן שאלה אחרת שמרחפת בחלל האוויר. ויעקב לא סתם אומר לו את המילים המבילות, ראיתי פניך קירות פני אלוהים, כי באמת, כאילו, עשיו הוא המדן צודק, נכון? ויש פה דבר מאוד 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 פשוט, עשיו הרי רוצה להרוג את יעקב. מה שיעקב מנסה לעשות ברשת וישלח, הוא לא רק לברוח ממנו, הוא רוצה לבטל את הסיבה לשנאה. שמה הסיבה לשנאה? כי גנבתי לך את הברכות. מה בעצם יעקב מנסה להגיד לו כל הזמן?
אני לא רוצה את הברכות.
זה לא הצליח, כן. זה לא הצליח. הוא משהו כאילו אומר לו בצורה די מבילה כל הזמן, אני עבדך, אני עבדך, אני עבדך, אתה בשבילי פני אלוהים, הרי מה הייתה הברכה? הווה גביר לאחיך, השתחוו לך בני אמך. יעקב משתחווה לעשיו, יעקב אומר לעשיו, אתה האדון, לכן אתה ראות פני אלוהים, לכן אני העבד. ואני חוזר עכשיו, מנצל את זה עוד פעם לתורה שאני מנסה למכור לכם. מי שיש לו תפיסה דתית שהוא יודע מי ברא את העולם, מי נתן לעולם את הרכוש, אז הוא גם יודע את סוד הנתינה, כי הוא יודע שזה ניתן לו. כלומר, סדום, מה אומרים? אני יצרתי את זה, שלי. מה אומר אדם עם תפיסה דתית? הקדוש ברוך הוא נתן לי. חנני אלוקים, אז גם אני נותן. אבל זה לא רק שהוא אומר לו, ראיתי פניך. הוא בעצם מנסה להגיד לו, אין לך יותר סיבה לרצות להרוג אותי גם מחר. כי זה לא הצליח, זה נכשל. ובאיזשהו מקום, עשיו, אני חושב, קולט את זה. כשהוא אומר, ניסה ונלך, מה בעצם עשיו אומר? לא רק ברחת ממני, אלא בוטלה השנאה. דווקא מי חשדן פה? וזה נראה שהוא מתחמק באלגנטיות. יעקב. אני חושב שיעקב אמר, זה הצליח, אבל השנאה יכולה להתעורר יותר. אז אני לא יודע אם זה בא ממקום שעשיו כאילו בכך רוצה לתת, אבל יש מימד של פייסנות, של פיוס בדברי עשיו. והפיוס הוא אולי בגלל הדברים שנאמרו קודם. בכל אופן, אני סוגר רק את הפרשייה הזאת של ספר בראשית עם הרקע של סדום. סדום, ההתנהגות היא מוקצנת, אבל בעיקר מה שרציתי לתת פה זה שני דברים. ראשית, זה צומח על רקע מסוים. זה לא מתחיל סתם ככה, פתאום יש רשע בעולם. יש לרשע רקע, והרקע הוא הנתונים. והדבר המביא לו, שנתוני היסוד האלה זה מקום שאיך הוא כונה?
גן
השם, הוא כמו גן עדן. זה מקום שהתורה לא אומרת, זה בעיניי דבר מאוד חשוב לקחת אותו מהלימוד, זה לא אומר שמי שחי בחברת שפע או מי שזכה לחיות בגן השם, הוא צריך להיות סדום. זה לא דטרמיניסטי. זה לא, אמרתי לכם קודם, זה לא עשיר נגד אני, אברהם ולוט, או אברהם ומלך סדום. זה עשיר מול עשיר. זה עשירים מול עשירים. וזה לא אנשי הגן שהפכו לרשעים, כי בגן יש רק רשע, מול אנשי הגשם שהם כל הזמן. זה לא ככה. זה לא דטרמיניסטי. אפשר את הגן להפוך לגן השם. אני אחזור לגן עדן לרגע. בגן עדן יש, ויצב השם אלוקים על האדם. אם בגן עדן יש צו מוסרי, שזה דרך אגב בא מהפירות, שגן עדן לא מהירקות, אבל אם יש צו מוסרי, אפשר בגן עדן להיות צדיק. ואתה יכול, וזה בעצם נתון לבחירה שלך. אז עוד פעם, הזוג הזה של לוט ואברהם, מה הוא נותן? לוט כאילו מעצים את ממד הבחירה של אברהם אבינו. לוט בוחר בארץ מצרים, לוט בוחר בסדום, לוט בוחר לגור, ועדיין, למרות שאני אומר לכם, יש בחירה, וזה לא דטרמיניסטי, דבר אחד כן נאמר פה בצורה מאוד חדה, מאוד חדה, שבסופו של דבר הסביבה שלך משפיעה. היא יוצרת נתונים לבחירות שלך, ולכן מה שאני חושב שצריך מאוד מאוד להקשיב, וזה גם מתקשר באפלה ופלה לארי אייכלר וכל הדיונים, כי זה עלה בישיבת רמים ביום שני, שבסופו של דבר יש ערך עדיף, אדיר לסביבה שאתה בוחר לגור בה. כשאתה בוחר לגור בסביבה מסוימת, זאת אמירה של מי אני ומה אני ואת מי אני אפגוש. כאילו, אחד מהרמים אמר ביום שני בדיון על ארי אייכלר, שאחד מהדברים שקובעים מה יהיה מצבך הרוחני באוניברסיטה, אז מי אתה יושב על הדשא? מי אתה בוחר לשבת? מי החברה שלך? או דוגמה שהרב רם אמר בדיון ביום שני, הוא אמר, כן, הוא מכיר את התופעה שבוגרות ניהל, אומרים, לי לא מתאים הכולל של בר אילן, כי בר אילן בכולל כנראה לא לומדים תורות את מי יהיה להיות. אבל השאלה, אז מחוץ לכולל אתה לומד? מי החברים שלך מחוץ לכולל? כלומר, אפשר לדעת לבחור איפה לגור? כלומר, לוט רואה, זה פסוקים מאוד מאוד חזקים, לוט רואה את הפוטנציאל הכלכלי האדיר של סדום, הוא רואה שיגן השם, לא סתם. אבל הוא גם רואה שהם רעים וחטאים מאוד להשם, ומה לוט אומר לעצמו? אני אלך, בוא נראה את הדמות, זה יעלה בהמשך. לוט אומר, אני אגור איתם, ולא היה כמוהם. והאמת, הוא די מצליח. כי כשבאים אליו אורחים, מה לוט עושה להם? הוא מכניס אותם. כלומר, אני אומר לך, מסרים סותרים, אני יודע, כי החיים סותרים. בצד אחד, זה נורא חשוב הסביבה, בצד שני, אפשר גם נגד הסביבה. אל תגיד לו, טוב, אני יושב אל הדשא עם האלה, אז אני אבוד. תמיד הבחירה היא בידיים של מי? שלכם. השליטה על החיים שלכם היא תמיד שלכם. חלק מהשליטה הוא לדעת מי השכנים, לבחור את השכנים. ואני מוסיף מאמר מוסגר, זה לא אומר שחייבים לגור בשכונה דתית. בוא נדבר על זה פעם אחרת, בסדר? זה לא אומר שאתה לא יכול לסבול שהילד שלך יראה בן אדם ששונה ממך. בכלל לא, בסדר? בכלל לא, כן? אבל כן, יש פה אמירות על זה שיש לנתונים המון המון השפעה על הערכים שלך. והערכים שלך צריכים להשפיע על מי אתה בוחר, איפה אתה בוחר, באיזה סביבה להיות, והסביבה שאתה נמצא, מה היא עושה? גורמת לשאלה של איך הערכים האלה. כמו שדבר אבל, עם כל זה שאפשר להיות לוט בסדום, אפשר להיות אדם מאוד אינדיבידואליסט, שיודע לשלוט בכל חייו. כמו שדבר, מה שאתם צריכים לעשות לקראת החיים, זה להיות אתם. אנשים חזקים, עם אמונה יוקדת, עם כוח בחירה גדול, וגם להכיר שצריך סביבה. בסופו של דבר, כן, הפסוקים אומרים, זה לא סתם שזה קרה במקרה בסדום, זה לא קרה שם במקרה. יש פה גן השם, וכנגד הגן הזה, יש כאמור גם ארץ ישראל, אני קורא את ספר דברים, זה ארץ עם נתונים גיאוגרפיים שיותר קל להיות רוחני בארץ ישראל. פעם לא אמרו, עיקר הבחירה, עיקר הכוח שלי, אני כוח הרצון. אלא ארץ ישראל יותר קל בה, למה? כי בארץ ישראל יש לה תזכורת מתמדת שקוראים לה מפלס הכנרת. זה התזכורת הארץ ישראלית המתמדת, לא גן השם שכולם השקה, אלא גשם שכל הזמן ברדיו מספרים לך מה המפלס, כמה אתה מתחת לקו האדום המזעזע, כן? בקו השחור כבר, כן? כאילו, זה יותר קל בארץ ישראל, כי יש לה נתונים אחרים, זאת ארץ שאיני השם לוקח הבא מראשית שנה אחרת. זה דבר, יש ערך לנתונים, ויש, אבל עדיין יש בחירה. בכל רגע, רק הכל זה, ברור שכשעד שאני מגיע למשנה, אני מדבר על סדום כבר לא בצבעים של מה שמתואר בבראשית יוטט. מה שהמשנה בעצם מתארת במקום מסוים, מהו? את השורשים של זה. כלומר, מי שבצורה כל כך רעה, מה עשה? רצה להתעלל באורחים כדי להגיד, אצלי אסור להכניס אורחים, הוא בא לתפיסה שנקראת שלי, שלי, שלך, שלך. כנגד זה, אני חוזר, שלי, שלך, 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 הוא לא אדם שהוא אומר אין, אין, אין בעלות ואין רכוש. לדעתי זו טעות כמו שפרש כך את המשנה. עובדה שהוא אומר שלך, שלך, יש רכוש. אלא אני יודע לתת משלי לך. אני יודע את סוד הנתינה, לא שאין לי רכוש. אני נותן לך משלי. אבל הוא יודע את סוד הנתינה. עכשיו הייתי מוסיף עוד משפט על סדום, שעשה לא נמצא פה, אבל אני רוצה להציע כיוון מסוים על הדברים שלו, אבל בגלל השעה אני לא יכול יותר עוד להאריך בזה. אני חושב שיש לא מעט הזדמנויות בספרות חז"ל שחז"ל נוטים לדבר בסופרלטיבים כדי לקדם רעיון שהוא חשוב להם, שהם מזדהים איתו, אבל שהוא יש לו חולשה מסוימת, ואתה מצליח לומר אותו בצורה ברורה עם סימני קריאה, שאתה לוקח אותו לקצה הכי קיצוני שיכול להיות. כן, זה דברים שעולים בקשרים הלכתיים מסוימים. אני אתן דוגמה אחת שפעם למדנו אותה פה בישיבה, מראה בברכות בדף דלת עמוד ב', רבי יוחנן אומר, איזו בין העולם הבא, זה שסומך גאולה לתפילה של ערבית. נפלא. כרטיס כניסה לגן עדן זה על להתפלל לשכיבנו ואז להגיד 18. שואל שם רב תמידי רבן יונה, שואלים, למה על זה לגן עדן ולא על דברים אחרים? כאילו, באמת, זה, כאילו, זה נראה בחינם גן עדן. על מה ולמה? אני חושב שהתשובה היא מאוד פשוטה. התשובה היא זה אפליה מתקנת. מדברים בסופרלטיב, ומה הכוונה? כל מה שקורה בסוגיות ומודע לעריבות שלה, סליחה נועם, הוא ישן, בסדר, יכול לראות דבר פשוט, זה כנראה לא סמכו גולה לתפילה של ערבית לפני רבי יוחנן. והאמת היא שמאוד קשה להצביע על זה כחובה ברורה מסיבה פשוטה, כי תפילת ערבית לפי התנאים היא רשות. כמו נתחיל מזה שאתה אולי לא מפעל ערבית עד שאתה לא סומך. שנית, הם היו כנראה מה שעולה במפורש במקורות היסוד התנאים, היו אומרים קריאת שמה אם ברכותיה כקריאת שמה על המיטה. מה זה השכיבנו, אתם יודעים? למה יש ארבע ברכות בלילה ובבוקר יש שלוש? הרי מגיע שלוש, גם יש שלוש פרשיות, שלוש ברכות, איך בלילה יש ארבע? כי השכיבנו זה לא ברכת קריאת שמה. מה זה השכיבנו? זה ברכת השינה. המפיל מופיע רק בבבלי, זה המפיל הקדום. וכשהשכיבנו או כשהערבית וקריאת שמה עוברים לבית הכנסת, עכשיו אין ברכת השינה, אז עכשיו יש ברכת המפיל. ובכל אופן, אתה משתמש בעולם הבא כשאתה רוצה לחייב לעשות משהו שאתה לא יכול להגיד, זה כתוב בשולחן ערוך. עדיין, אם אתה אומר עולם הבא זה חשוב, כן? שלא, אל תסיקו מזה, אז הוא לא חשוב. הוא חשוב, אבל אתה מקדם רעיונות עם סופרלטיבים. האדם הכי קרוב את המדרש שאני יכול לחשוב שמבטא את זה, קוראים לו הרב רעם. אני קצת עדין, נכון? הרב רעם חבל הזמן. המילים שלו הן כדורבנות, נכון? הן תמיד קיצוניות. תמיד יודעים מה הוא רוצה להגיד, נכון? הוא לא אומר מוסרים סותרים כמוני. הוא ברור. הוא ברור כי הוא קיצון. שפת האמצע בעיניי היא שפת האמת. אבל שפת האמצע היא לפעמים לא ברוח כל כך. אז בפועל, רגע, אז אני כן צריך לגור בשכה דתית או לא? כי תגיד לי, אני לא אגיד לכם מה לעשות. ואני אומר, הוא מדבר ככה, וזה מופיע המון בגמרות. הבאתי לברק דוגמה גם. אני לא רוצה להביא לכם את הדוגמה הזאת, כדי שתחשבו שמותר להקל ראש בתחום הזה. אבל זה עשה לי המון שגיליתי את זה. לשון הרע, שיש עליו את הסופרטיבים הכי נוראים בספרות חז"ל. וכשמסתכלים בפסוקים, בתנאים, במדרשים, בירושלמי, בכל מקורות ארץ ישראל, עולה דבר מאוד ברור. לשון הרע, איסור היסודי הוא בהקשר שלו בפסוקים. זה בהקשר של בית דין, שבן אדם מספר משהו, מה קורה בעקבות הסיפור שלו? אפשר להזיק פיזית לאדם שמדברים עליו. הדוגמה הקלאסית שמדבר לשון הרע, הוא לא אחד שסיפר לחבר שלו איזה משהו לא יפה על השני, אלא זה דואג האדומי שהלשין לשאול על הנוב עיר הכהנים, והם הורגים אותם בעקבות הדברים האלו. הרעיון שכל מילה שאני אומר לחבר שלי היא אסורה, ושבעצם היא אסור לדבר. לא רק שאסור לדבר, מי שקורא חופץ חיים, היום ביקש ממני תלמיד, לא מכם, מקבוצה אחרת שלמדתי שנה שעברה, ורוצה להתקבל איזו עבודה, שאני אמליץ עליו לעבודה. אמרתי לו, אבל תדע לך, אני אומר את האמת בהמלצות. לפי החופץ חיים, אסור להגיד את האמת. שידוך, נושא שכל מיני חבר'ה זורקים לי מפעם לפעם. מדבר עליו גם השנה. לא בשיעור הזה. לפעמים מדברים את זה. לפי החופץ חיים, אסור להגיד אמת שמישהו מברר על שידוך. אני אגיד בצורה הכי פשוטה. מי שלומד ספר רחוק חופץ חיים ורוצה לחיות חיים קדושים, תאורים, אני לא יודע איך עושים את זה. ואני כבר עושה לכם פרומה ליום קהילה. יש שיעור כללי ביום קהילה ודיון בית מדרשי על השאלה הזאת. כאילו על מדברים שכנים, על השכנות בדיבור. בדיוק על השאלה הזאת. שאלו אותי חלק מה קרה לחופץ חיים, או כאילו איך הוא הגיע לתפיסה כזאת. שוודאי הוא עשה טוב בעולם, שהוא העלה מודעות לדבר נקי, אבל איך הוא הגיע לזה שהוא יצא רב שאפשר לחיות לפיו? הוא לא נראה שקדוש ברוך הוא רוצה שנחיה לפיו. אז זה קרה לו בגלל הגמרות האלו. כי איפה כל הסופרנטיבים נמצאים, שאתה יורש גיהנום וכו', איפה זה נמצא? במקומות שהם לא נפלים בהגדרה הראשונית של לשון הרע. ובלשון אחרת, באמת בדיבור הסתמי על החבר, על זה הולכים לגיהנום. ובאיזשהו מקום השתמשו בדיבור הסופרלטיבי, מאיזה סיבה? כי אי אפשר להגיד שהוא כתוב במשנה, בברייתא, כי זה לא כתוב שם. אני אגיד לך בצורה הבאה, אני אשאיר את הדיון כבר ליום קהילה, בסדר? המסקנה מהדברים פה, אני לא עכשיו אתחיל לדבר לחברים. המסקנה היא שצריך לדעת את הגרעין היסודי של איסור לשון הרע, שהוא לפגוע באנשים. זה הגרעין. אסור לפגוע באנשים, ולדעת שגם דיבורים סתמיים גם יש להם כוח פגיעה. האם צריך מכוח זה להגיע למסקנה שאסור לדבר, או שצריך לבנות חברה מזויפת שאין יכולת להעברת מידע אמיתית שנדרשת בקיום החברה? זה כבר לדעתי מסקנה מוטעת. ברור שכשהבבלי משתמש בסופרלטיב, מה הבבלי עושה? הוא אומר לך כמה חשוב לי לדבר נקי, כמה חשוב לי לא לדבר סתם על אנשים אחרים, כמה חשוב לי שלא תגיד אני פורמליסט. רגע, זה עולה בגדר של חוט לשון הרע, לא, אז אני מדבר, לא, כמה חשוב, כן, לא לחטט לאנשים בחיים, זה כן, אני חושב רק שהחופץ חיים לקח אותו רחוק מדי, משהו מעין זה אני חושב גם הוא קורה פה, כלומר, זה כמעט מובנה במשנה, שאומרת מידה בינונית, זו מידת סדום, שזה לא סדום של ספר בראשית יוטט, אלא יש לו כוח להגיע לסדום, כלומר, אומרים לך בוא נתרחק, נראה את זה מיד גם בסוגיה, בבבלי. בוא נתרחק מאוד מאוד מהמידה הזאת ששלי שלי שלך שלך, לא כי מי שמתנהג ככה יום אחד הוא סדומי. לא, זה מוגזם. אלא כי יש לה כוח, תראו למה זה יכול להוביל, תראו את הכוח שיש, ולכן בוא נכונן חברה בצורה אחרת. זה שהוא נקרא סדום, אני לא חושב שהתנהגות כזאת, תסתכלו רק בשפה היום של מדינת ישראל, למה קוראים מידת סדום, אתם יודעים מה זה?
אונס.
עכשיו בתקשורת היא רועשת על סיפור שאני מניח שאני בישיבה שחבר'ה שומעים חדשות על, שבעיניי הוא ממש סיפור על, לפחות איך שהוא מסופר מזווית אחת, איך אדם יכול להרוס את החיים שלו. בהתחלה חשבתי ברגע של שחרות, כאילו ברגע של איבוד השתנות ממש, הוא היה צריך להתחתן היום הבחור הזה, שמה, הוא איש של כבוד, הוא איש של סיירת, הוא שומר על הרמטכ"ל, כאילו זה כובד, והחיים שלו נהרסו, לא יודע, היום הסיפור כבר לא ברור, אולי זו לא התקיפה היחידה שלו, לא יודע, זה סיפור אולי אחר אז. אבל לפחות אני יומיים הלכתי עם הסיפור, כמה זה יכול לקרות לכל אחד, כאילו כמה, איך בן אדם יכול להרוס את עצמו, ממש, לחסל את עצמו. אז אחד מהאישומים, עכשיו החמירו את האישום, זה מידת סדום, זה נתפס בהקשר של פרישית יוטט, של תקיפה מינית, של התעללות מינית, זה היום מידת סדום. היום לא קוראים למידת סדום אחד שלא נותן מתנות לשני. המשנה, כשהיא משתמשת בכל הקונוטציה, הייתי אומר, בצליל הנורא של סדום, לא שזה בעצמו סדום, אלא יש פה את השורשים של סדום, בעצם זה אמצעי רטורי, הייתי אומר, בשביל לומר לך, תתרחק כבר מהשורש, כאילו, את חכה שזה יבוא בהתעללות, תשאל מה השורשים. ואם אני מתייחס לרגע לסיפור הזה, עדיין מהזווית, שזה היה מידע חד פעמית, השורש מתחיל מאיך שהוא חוגג את הרווקות שלו, השורש מתחיל מהשחתה מינית שהייתה כבר שם. מי שחושב שכשהוא נכנס לעולם של זוגיות, אז הוא צריך להיפרד מהרווקות על ידי זה שהוא מבזה נשים והולך למועדון חשפניות, שזה מיניות הכי זולה שיש, שלא יתפלא שהוא ניסה לאנוס מישהי. עכשיו, הפעם, אני משתמש בו כמשל, אני לא מכיר את האדם, הוא יושב תמיד עם כובע על הראש, אני לא, ואני אומר, השורש מתחיל שם. זה משהו מזה נמצא במשנה הזאת. אל תחכה שיחתוכו למישהו את הרגליים כדי להגיד אני בסדום. דע לך שזה מתחיל לפני כן, זה מתחיל הרבה לפני כן, זה התחיל במועדון שהוא השתקר מול חשפן, ושם זה התחיל. נכון, בעזרת השם נדבר גם על זה השנה, זה חלק מהתוכנית של השיחות, בסדר, נתייחס גם לזה, זה מקום מאוד מרכזי בחיים שלנו, אבל אני משתמש בזה כדי לעבור לגמרא מכמה היבטים. האמת שאתמול עברתי למתני על הגמרות, אני רוצה בכמה היבטים להתייחס פה לסוגיות, ובעיקר לגמרא בדף י"ב.
כן, בטח.
רואים
גם שאלות מגיע לסדום, אם אנשי סדום היו רשאים לגמרי, היו עושים אותו דבר שהם עשו למלאכים, היו רוצים גם להרוג את זה. למה הם לא היה לו הרבה כסף?
כי הוא דיבר סדומית, נגיד ככה, הוא הכיר את השפה.
הוא דיבר רק עם אורחים, שאורחים הם חיים רק על חצי.
כן, מצוין, מצוין. בואו נעבור לגמרות, אני חייב להגיד שאני למדתי את חמשת הגמרות. כן, בטח, ודאי.
לא, אמרה ב-י"ב, אז אמרתי את עצמו משהו של מתניה, אז אמרתי אולי אתה תאהב את זה יותר. לא,
אתה לא לפני שמגיע אליו, אתה רוצה עכשיו בתחילת הדברים. תגיד עכשיו.
נגיע.
רגע, אני אתחיל כשלוקחים את חמשת המקרים שנקראים מידת סדום, וקודם כל מגלים מושג חדש שאני רוצה מיד לגעת בו, שקוראים לו קופין. זה קודם כל, זה משפט, זה מונח שלא היה לפני כן. מי שראה את המאמר של אבא שלי, אחד מהדברים שהוא ככה נורא דן בהם, זה איך עוברים מהמשנה של מידת סדום לקופין על מידת סדום. זה אותה מידת סדום בשני המקורות, אבל ובעיקר, גם פה יש לך את אותה תחושה של השתוממות, כאילו, אתה מצפה לסדום כמו המעשה הזה, שהוא באמת מעשה נורא, מה שקרה במוצאי שבת, בליל שבת זה. זה מעשה נורא, הבחורה סתם הולכת לאוטו שלה ומתנפלים עליה בכוח, מפשיטים אותה, מרביצים לה, רק היא הייתה בחורה עם תושייה. כאילו, זה מה שאתה מצפה לגלות, נכון? כאילו, מה תקרא סדום כבר? אז מה אתה מגלה? זה אחד שמתעקש על כשכותבים שטר שיהיה גם אחד שלי ואחד שלך. הוא פשוט מילים מאוד פשוטות, הגמרא נגיד בקוף סמכת, זה שלי שלי, שלך שלך, לא יהיה שטר אחד לשנינו, שטר אחד לי, שטר אחד לך, כן? אני מסתכל בה אצלנו, זה אחד שמתעקש בכל מיני מסעים ומתנים בחלוקת ירושה. כלומר, אתה הולך, ולכן אני לא סתם, אני חושב שזה חשוב להקדיש לזה, שצריך לשים לב שלא צריך להגיע כשסדום מייחסים את המילים הנוראיות האלה, ואני חושב שזה מחייב דין וחשבון נוסף בתוך הסוגיות, כי הסוגיות בבבלי עברו הילוך. זה מחייב דין וחשבון, כי פה לא רק אומרים לך זה לא יפה, אלא מה אומרים לך פה? אנחנו לא נאפשר את זה. כשאומרים קופים מידת סדום, מה השפה? אני הולך להילחם בדבר הזה, אני לא אתן לזה לקרות, כן? כלומר, יש פה שפה, וכשאתה רואה על מה הם נלחמים, אתה רואה שבעצם לא נלחמים נגד משהו נורא רע, וזה מחייב בירור. להבין יותר על מה ולמה קופים. למשל, מי שראה את התשובה של הראש, הראש אומר קופים כי זה מדרה. מי שקרא את המאמר של אבא שלי, מוזמנים, זה בקבוצה שלנו, הוא עושה שם חקירה, האם ממש חקירה בריסקאית, והוא תולה אותה בחלקות ראשונים, האם קופים כי אתה עם מדרה או האם קופים כדי לעזור להוא. ואני חייב להגיד, אם זאת השפה, אני לא מצליח להבין איך קוראים לכפייה על מידה רעה, מידת סדום. כלומר, זה נראה לי לא מספיק, רק לקפות כי אתה קצת עם מידות רעות, וזה הסיפור לא מספיק ברור. לכן אני רוצה יחד איתכם לנסות לבדוק, להציע קריאה מסוימת לסיפור הזה, כן? מה יש פה שהופך אותו למידת סדום? וזה גם הייתי רוצה לעשות עם בירור מול כמה שאלות ששאלו פה ראשונים, שהציקו להם כל מיני דברים. למשל, שאלה שהטרידה מאוד את הראש, ששאל אותה בתשובה, שהגעתי אליה בזכות המאמר של אבא שלי, כן, ממנו למדתי, ממנו גם למדתי לשאול על מה שהוא לימד אותי. אז אני אומר, הראש שואל, יש הסוגיה בבבא בתרא מדברת לכאורה על בר מצווה, שהיא סוגיה שנמצאת בבבא מציע קח עמוד א', שמתארת מקרה שבו אדם יש לו שדה, והשכן שלו שיש לו שדה רוצה למכור אותה, ממיר אותה למחירה, ועכשיו הוא רוצה לקנות ואדם אחר רוצה לקנות, אז אומרים לו שמבקש לקנות, תן זכות קדימה לשכן, כי השכן יפיק יותר מהשדה ממך. זה נורא נורא דומה, אבל שם לא כתוב מידת סדום בשום מקום. מה כתוב שם בגמרא? למה זה בנוי? אבל עשית ישר והטוב. בעצם הראש אומר, תסביר לי איך שתי סוגיות כל כך קרובות אחת לשנייה, אחת אומרת כופים למידת סדום, ואחת אומרת ועשית ישר והטוב. אני אקצין את השאלה, סוגיה אחת שאומרת ועשית ישר והטוב, תקשיבו למילים היפות שלה, זה שפה שאני אוהב, שפה של חינוך, שתפרגן, תהיה נחמד. לא, זה לא נשמע יפה. מה זה כופים למידת סדום? אנחנו נכפה עליך ואנחנו מאשימים אותך ברשע. זה כמעט שפות אחרות, זה כמעט אותו מקרה. אנחנו נצטרך לברר, מיד אני אציע הסבר, נברר מה בין זה לבין זה. כלומר, איך הגיעו לה, ומה זה הכפייה, ולמה כופים, ומה זה? ופה אני רוצה להוסיף עוד, שביקשתי שתחשבו על מי שעשיתם את זה, כאילו איך ממפים את חמשת הסוגיות. אז אפשר למפות את זה מכמה כיוונים. בזמן הנהיגה תכף אני רוצה לגעת קודם כל מבחינת אופי המקרים ומה שיש בהם, שאומנם יש חמש סוגיות, אבל אפשר לחוש בעליל שהם לא מאור אחד. כלומר, זה לא שזה בדיוק אותו דבר בחמשתם, למרות שיש להם בסיס משותף, וחשוב מאוד להגדיר את הבסיס המשותף הזה וגם להבין מה יוצר את הפער. וזה גם אומרים דבר פשוט, בשתי סוגיות אומרים רק כגון זו כופי למידת סדום, ובשלוש סוגיות לעומת זאת יש מחלוקת. וזה כמעט דומה למשנה, שזה יכול להיות בידה בינונית, או כאילו אני חוזר לאותה הגמרות, כאילו הם צילום של המשניות. איך יכול להיות שאחד אומר כופין למידת סדום והשני אומר שזה לגיטימי? כאילו הייתי מצפה עוד פעם שמה סדום יהיה?
מוחלט.
הרי זה מטרת סדום. סדום זה כמו עולם הבא וגיהנום וגן עדן בגמרות שם שהבאתי ובדרשות של הרב אמנון יצחק. זה מוכר הרבה יותר טוב את הדברים, הקיצוניות, כן? ואתה מרגיש שיש איזשהו מכנה משותף רחב, אבל פער מסוים שמתקיים בין המקרים.
אז זה באיסור, לא באיתור. זה באיסור שלה, זה לא...
ברמה העקרונית אין מחלוקת שכופין על מידת סדום, יש מחלוקת גדולה או באחד משני דברים, או מה נחשב מידת סדום, או מתי אני מפעיל את כוח הכפייה. הפשטות, אני מסכים איתך שהם חולקים מתי זה מידת סדום, בסדר, אבל עדיין אתה חש קצת כמו חייב את מכנה משותף ברור. ורשי ורשב"ם, אין רשי פשוט לכל הסוגיות, מספקים אותו כל הזמן. כן, מה הם מספקים? הם מחברים אותו לגמרא שלישית בבא קמא שמדברת על זה נהנה וזה לא חסר, שזה במילים פשוטות רש"י הבין שזה שלי שלי, שלך שלך שלך. למה? כי מה זה זה נהנה וזה לא חסר? שלמרות שהקושי של אדם בדרך כלל לתת הוא כי שלי הופך להיות שלך, או יש לי פחות שלי. אבל מה קורה באדם שהוא נותן ולא חסר לו כלום? זה נהנה וזה לא חסר. הסיבה היחידה להתעקש לא לתת, מה היא? כי אני שלי שלי, שלך שלך, כי אני לא יודע לתת. כלומר, נגיד בצורה פשוטה, אם אתה נותן וחסר לך, זה לא סדום. אם אני צריך לתת לך משהו ויהיה לי פחות עכשיו, זה לא סדומיות. זאת למה, אני חוזר למה שאני אמר קודם בזיקה לתוספתא. אם אני נמצא במרחב אנושי של החלפת סחורות, של אינטרסים, של שיקולים, זה לא סדומיות. תיקחו את כל הגמרא בי"ב עמוד ב', רק בלי להיכנס לפרטים, אז אני בא על חוב שלך. אבל ברגע שיש שיקולים כלכליים שיכולים לדבר או על שווי אחר לנכס או על תועלת מסוימת מהנכס, זה כבר לא, זה מידת סדום. אפשר עדיין להתווכח, וצריך לבדוק את זה, לא מספיק כבר היום, וצריך לבדוק אם אתם רוצים עוד בירור יותר מעמיק, כאילו, מה בדיוק יסוד המחלוקת בפרט הקטן. ודבר אחד ברור, השפה אומרת שברגע שיש פה את הנרמול של שיקולים כלכליים ושהם נמדדים או בחשבון בנק, כמה כסף יש לי, או שהם נמדדים בסיכונים כלכליים, או שהם נמדדים בנוחיות ובאיכות. נגיד הרבה ראשונים אומרים עידית מול זיבורית זה לא מידת סדום, למרות שהם כלכלית שווים אותו סכום, כן? ברגע שיש שיקולים שהם שייכים למרחב הכלכלי, זה לא סדום, זה ודאי מותר. הגמרות כאן לא אומרות תהיה איש עסקים גרוע, הן לא אומרות את זה, מותר לך. אז איפה נכנס מידת סדום? מידת סדום נכנסת בדיוק בנקודה שזה עוזב את המרחב של המסחר וזה הופכת למרחב של הקשנות המוחלטת על שלי, שלי, שלך, שלך, כשזה אותו דבר. נגיד המקרה האחרון בי"ב עמוד ב', שתי השדות יש להם אותו נהר, זה אותם נתונים, אז מה אתה מבלבל את המוח שאתה לא מוכן שאני אקח אחד ואתה השני, אתה רוצה חצי חצי כל דבר, כן? או לפי רש"י זה ממשיך את המקרה הקודם, מה אתה מבלבל את המוח שאתה לא יכול לתת לי שזה יהיה סמוך לשדה שלי, כן, לפי רש"י. אבל כשיש מרחב הכלכלי זה לא מידת סדום, תוציאו את זה מהראש. תנאי ראשון שאין מידת סדום זה שאין שיקולים כלכליים, ברגע שיהיה זה לא מידת סדום, ועל זה הסוגיה לא דיברה. ולכן הכניסה לסדום באה מהמקום הזה, ועדיין אפשר להרגיש הבדל גדול מאוד בין שתי סוגיות שאין במחלוקת לאחרות. כי מה קורה בגמרא בעירובים? מדובר על איזו שאלה של העירוב עם החצר, למה שם פתאום אין מחלוקת?
שם זה ברור שאין שם...
ולמה זה ברור כל כך? אתה לא נדרש אפילו משום שינוי במדינות הכלכלית שלך. סך הכל מדובר בדבר מופשט לגמרי, בפטנט של חכמים שמערבים רשויות. סך הכל צריך להסכים שמשפטית יגידו שהרשות שלך היא מעורבת, זה לא דרש לך כלום, כן? באופן דומה, גם עוד שהוא פחות קיצון, הגמרא בכתובות עם הריחיים, אתה הולך לתחון עם הריחיים שלך ולהתנהל אותו דבר, לא דרש לך כלום. בסוגיות שיש מחלוקת זה כן דרש משהו. למשל ברבת ראיות ב', מה זה דורש ממך? לחלק את השדות בשיטה אחרת. ממי שלמד את רבנו יונה, רבנו יונה אומר השיטה, הברירת מחדל של איך מחלקים רכוש, איך הוא? גורל. אז עכשיו אתה לא תעשה עם גורל, אז זה כן מחייב ממך שינוי מסוים, כן? הגמרא בבבת הקופסא מחדש, בבבת הנוטט עוד לפני כן, כן מדובר על שינוי ביהיה חלון, לא יהיה חלון, תוכל לראות, לא תוכל לראות, כן, כאילו זה לא לגמרי כמו בעירובין, אבל עדיין מה אכפת לך אם יש לו חלון שעושה לו אוויר ולא מפריע לך. כמו אמרת קופנונטט, מה יש שם? שטר אחד, שתי שטרות, שני שטרות, עדיין גם שם אתה מרגיש את השלי שלי שלך שלך בכולם. אני מתעקש שלא יהיה חלון, אני מתעקש שלא יהיה אותו שטר, אבל יש שם מרחב למחלוקת בגלל שהם דורשים שינוי בהתנהלות הכלכלית. עולה שאלת הגבול, ולכן הסוגיה בבת ראיות ב', קודם כל מהזווית הזאת, היא הסוגיה הכי חשובה, כי הכי הכי מציפה את בעיית את השאלה איפה מעבירים את הגבול הזה. מהו הגבול הזה? איפה עובר קו הגבול בין שיקולים כלכליים לגיטימיים וחשבוינס, קוראים לזה בצורה מאוד פשוטה שהם בסדר, לבין סתם התעקשות על הרכוש הוא שלי? זה לא כל כך ברור במקרה שם, ולכן היא סוגיה כל כך חשובה. עכשיו הסוגיה הזאת חשובה מאוד הבד, פה אני חוזר לייץ, פה אני רוצה לתת קצת פיצוח של השאלות שאלו קודם, כי ברור שמבחינה כרונולוגית היא הסוגיה המקורית, זה ברור, הראשונית שדנה בנושא. מאיפה, ומה הסימן הפילולוגי לדבר הזה?
יש אמוראים שואלים את זה.
זו הסוגיה היחידה שיש בה אמוראים מפורשים. זה מתחיל ברבא, רב יוסף עובר לאביי, דור שלישי ורביעי של אמוראים. ובסוגיות האחרות זה בדרך כלל מובא כניסיון להסביר מחלוקת או הלכה אחרת. כלומר, אם ניקח שתי הסוגיות שיש במחלוקת, לימה באקה מפלגה, כלומר אני מכיר את קיומה של מחלוקת הזאת, ועכשיו מה אני אומר לעצמי? אולי גם הם חולקים בשאלה הזאת. הבנתי במצניה שהוא עבד אתכם על האפשרות שהגמרא בנונטט יש לה ביטוי של עמדות דומות לרבא ורב יוסף. כלומר, היא ממשיכה את רבא ורב יוסף, ובשתי הגמרות האחרות הגמרא מיישמת עוד דוגמה של מידת סדום. אבל מבחינת איפה יש דיון, כאילו, זה די מסתבר שבבא בתרא היא הסוגיה, ואני חושב שיש לזה גם נגיעה נוספת לשאלה גדולה שעלתה קודם. ומאיפה מגיע ביטוי קופין? וכאן ייצא אומר את הדבר הפשוט והנכון, וזה קצת קשר שלנו, ואותניאל דילגנו, אנחנו היחידים שדילגו מדף ו' לדף י"ב, ולמדנו את הגמרא מול המשנה באבות, אבל צריך ללמוד את הסוגיה כאן מול המשנה בבבא בתרא שהיא נמצאת בצידה. ומה אומרת המשנה בבבא בתרא? קופין בני חצר זה את זה לעשות בית שער ודלת לחצר, קופין בני העיר זה את זה לעשות פלטיים, חומה ובריח. ממשנה שאומרת קופין קופין, בהגמרה שהיא אומרת המשנה, הגמרה הזאת ניסית על המשנה הזאת.
יש פה את המשנה הזאת קודם של החלוקה, של המשנה האחרונה.
אתה צודק, אתה צודק. בסדר, אז לא על המשנה הזאת, אתה צודק. אז לא חתנו, זה בתוך הפרק הזה. בסדר, אתה צודק, אתה יודע. זה בתוך הפרק הזה, כן? שכוח, עזרת לי לתקן. אבל בתוך הפרק הזה, זה פרק שמדבר על קופין, קופין, קופין. בתוך הפרק הזה מה אומרים קופין על? על מידת סדום. כלומר, זה נראה לי ברור שזה שפה בבטראית. שלמה הדבר הזה הוא כל כך מרכזי וחשוב? כי פה נוגעים בלב של השאלה מאיפה בא רעיון הכפייה, על מה נלחמים? וכאן אני ציינתי לכם קודם את אי הסיפוק שיש לי מהחקירה של אבא שלי. מה, אז בגלל מידה רעה קופין? בגלל שיש לו קצת הנאה קופין? אני חושב שאם מתיישב לכם על הלב שקופין על מידת סדום קשור לקופין בני העיר, אז יש פה הסבר פשוט, והוא מחזיר אותי עוד פעם למקורות של סדום. מאיזה מקום בא קופין בני חצר וקופין בני העיר? מאיזה מקום הוא בא? הוא בא ממרחב השכנות, הייתי אומר, הוא לא בא מכפייה שלך כי אתה אדם ממידה רעה, הוא בא ממלחמה על הפנים של החברה שלנו. הוא בא ממלחמה על איך מעצבים את הנורמות בין בני האדם פה. אז זה נלחמים, כמו שבני העיר יש להם צרכים חומריים משותפים שקוראים להם דלתיים, חומה ובריח, כאן באים ואומרים יש גם כפייה שהיא נוגעת לא רק לצרכים החומריים אלא גם ליחסים שבין בני אדם השונים בתוך העיר הזאת. הייתי אומר דרך הדרוש שאנחנו לא ניתן שיהיה חומה עם דלתיים ובריח בין אחד לשני, יהיה חומה עם דלתיים ובריח מסביב לעיר אבל לא בין אחד לשני, אנחנו לא ננחסים אחד לשני, אנחנו לא בונים כך חברה. עכשיו למה דווקא סדום נכנסת פה? זה דבר מדהים. אחד מהדברים שבולטים בסדום במקרא זה לא רק שהם רעים אלא שהם דוגמה לא לאנשים רעים אלא לחברה רעה, לעיר הנידחת.
גם אנשים,
ממי למדתי את הדבר הזה? לא רק כי כל העיר מנער ועד זקן באו שמה, אלא מאברהם אבינו עליו השלום. כי תראו את התפילה של אברהם אבינו על סדום, אם יש 50 צדיקים בתוך העיר, אז מה אני אבקש ממך לבנו של עולם? תציל את כל הערים. אם יש 40 וכמה, תציל את כולם. מה היה ברור לאברהם אבינו? או שהורגים את כולם, כולל הצדיקים, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, או שבזכות הצדיקים מה עושים? מצילים את כולם. מה הוא לא העלה על דעתו, והקדוש ברוך הוא בסופו של דבר בוחר באופציה הפשוטה הזאת, אני אציל את הצדיקים, אני אציל את לוט מאיר, ואני ארוג את הרשעים. למה כך ברור לאברהם אבינו שאם יש 50 צדיקים לא הורגים גם את הרשעים? הם לא רשעים? זו תשובה פשוטה, לא הורגים אותם על הרשע הפרטי שלהם. סדום לא מדבר על אדם אחד רע, זאת לא הבעיה של סדום, יש הרבה אנשים רעים. סדום מדבר על חברה רע, אז לא מדבר, זה ממש עיר הנידחת. ולכן בא אברהם אבינו ואלף היה ברור לו שהורגים את כולם או שמצילים את כולם, זאת מסיבה פשוטה. כי אני חוזר לבעיה של הסביבה שאני ממקד את עצמי בקרבה. אם אני צדיק שגר בעיר של רשעים, אני חלק מחברה רעה, אני חלק מהחברה הזאת, ומהצד השני, עיר של רשעים שיש בה ריבוי של צדיקים, אז מה זה עושה? זה מקרין גם על, על כולם. זה מקרין על העיר. איך אמר לי פעם ידיד שלי, שהוא לא מצליח ללמוד בשיעור דף יומי, הוא אמר לי, אני מאוד חשוב לגור בקהילה שיש בה שיעור של דף יומי. טוב, אני לא מתאים להיות שם כל יום בחמש בבוקר ולקרוא עוד דגמרה. אבל הוא אמר, אני רוצה לגור בקהילה שזה חלק ממה שקורה בקרבה. זה ביטוי יפה לדבר הזה. כלומר, סדום היא, 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 היא ייצוג מקראי לא לאנשים רעים שקיבלו עונש, אלא סדום היא ייצוג לחברה רעה, והשימוש בקופין על מידת סדום בתוך בבא בתרא בהקשר של חצר ועיר עם קופין, אני חושב שהאמירה הזאת היא באה והיא אומרת שאנחנו קופים לא כי אנחנו דואגים שאתה רע, אלא למה אנחנו דואגים? איך העיר שלנו נראית? האם אנחנו חיים בחברה שאנשים הם עוזרים אחד לשני, שהם מתעקשים על הרכוש, שהם נחסים, שהם לא מוכנים לתת אחד לשני? איזה מין חברה? זה מלחמה על פני החברה. כשאל המלחמה הזאת יש פה דבר מדהים בסוגיה שזה אינם דרוש, אבל זה דרוש שהתעלפתי ממנו כששמתי לב אליו. על איזה מקרה מדברים בבבא בתרא י"ב? על שדה שיש לה מערכת השקיה. בלשון מאוד פשוטה, על מה מדובר ברב בתרא? על גן השם, כולם משקה. מדובר בדיוק על הנתונים הגיאוגרפיים של סדום, מה שמעורר מצד אחד את הסכנה. אז בואי סדום גם פה, זה המים שלי, זה המים שלך. מה בעצם אומרת הסוגיה? זה רק מי שזה שווה ללמוד את הסוגיה. שאתה, עוד פעם, אני חוזר לבחירה החופשית. אתה יכול להיות עם הנתונים של סדום, ואנחנו נלחם בזה, אנחנו לא ניתן לזה לקרות. מה שבעצם הסוגיה אומרת, יצרתי מרחב עם נתוני סדום, ומה קוראת הגמרא? אנחנו לא ניתן לזה לקרות. אנחנו נלחם שנוכל לחיות בגנים, אבל עם ערכים, עם דאגה אחד לשני. זה גם לדעתי הנקודה היסודית שמבדילה בין זה לבין שאלת הראש ועשית הישר והטוב. ופה מגיעים בעצם לנתון אולי החשוב ביותר, השני, שמגדיר מתי דבר יכול להפוך למידת סדום. הראש אומר דבר פשוט, אני יכול לדבר על מידת, על ישר והטוב רק שזה לא רכוש שלך. כשזה רכוש שלך, אז איזה שפה אני עובר? מידת סדום. כך הראש אומר, יצא פתור לפניך? יש פה מישהו שהראש לפניו? אף אחד. אה? חושב שלך לא עובד. בסדר, שלי סדר, בסדר. אני מקריא לכם את הראש. זה ממש בהתחלה. הראש אומר, ומה שלא אמר רבא משום ועשית ישר והטוב, אמרין עלי שיקנה במקום אחר ויניח זה לקנות אצל מצר שלו. אבל אחה שיש לו חלק בגוף הקרקע ואנו אומרים לוותר את דינו וליתן את חברו חלק שהוא חפץ בו, לא שייך כאן ועשית ישר והטוב. אני רוצה להסביר את זה. הישר והטוב, אומר הראש, זה כמו בבבא מציעא קוף חט. בא בן אדם שאין לו שום רכוש, הוא לא צריך לוותר על שום דבר, סך הכל הוא רוצה לקנות שדה, מה אומרים לו? חייך, תפרגן שהוא שירוויח יותר מהשדה, שיקנה אותה, תקנה שדה אחר. מה, התחתנת עם השדה הזאת? זה סך הכל, שם השייך ועשית ישר והטוב. מתי נכנס מידת סדום לתמונה, אומר הראש, וזו ההגדרה השנייה. קודם אמרנו, הגדרה אחת היא שזה נטול אינטרסים כלכליים. המחלוקת היא מה נחשב אינטרס כלכלי, אבל זה הגדרה השנייה, שזה מעורב בוויתור מסוים שלך על התנהלות שלך בתוך הנכס שלך. זהו, פה שייך פתאום מידת סדום, וההסבר הוא מאוד יסודי ומאוד פשוט, לא מה שנאמר קודם. ועשית הישר והטוב, השפה היא תהיה נחמד, תהיה בן אדם מפרגן. זה שפה שמדברים אותה בין יחידים, הם לא שכנים, הם לא חיים באותו העיר. אני בא עם הארנק ורוצה לקנות שדה, אז מה אומרים לי? אל תקנה. ככה מדברים בין יחידים, ויש לתורה הרבה יגדים בין יחידים. מורים לנו תאירו פנים אחד לשני, תבדוק אם הוא מרוויח יותר, מה אכפת לך לתת לו, כן? זה כן קיים השפה הזאת, אבל לא על זה מדברות הסוגיות של מידת סדום. כי ברגע שנכנסתי למרחב הכסף שזה שלי, בוא נחזור לבבת י"ב, אם הייתי שואל שולחן ערוך איך מחלקים שדות, שולחן ערוך היה אומר גורל, ככה מחלקים. פה לא שייך להגיד, תהיה נחמד, יש פה שיטה, יש פה מידה, פה לא שייך ועשית ישר והטוב, אבל פה כן נכנס שפה הרבה יותר חריפה, ופה יצא פרדוקס גדול, ענק, אחד על הפוך על הפוך. כשהוא לא שלך, אז איך מדברים אליך? Be nice, תהיה נחמד, ועשית ישר והטוב. דווקא כשהוא שלך, שמה יכולתי להגיד? על זכותי, נכון? לא שייך להגיד לי ועשית ישר והטוב, זה זכותי. דווקא פה מוצאים עליך את נשק יום הדין וקוראים לו מה? קוראים לו קופין על מידת סדום. זה הרבה יותר גרוע, זה נשמע כאילו הרבה יותר מזעזע, אבל היא הנותנת. דווקא בגלל שהוא שלך, אז אתה עכשיו נמצא בתוך מרחב של זכויות וחובות, אתה נמצא בתוך מרחב משותף. בבר מצרה, בא בן אדם מחוץ לארץ, צריך לקנות דירה, אתה לא מכיר אותו, לא שכן שלך, על הפרק לא עומדת איך החברה תראה, אבל דווקא כי זה שלך, דווקא כי אנחנו שכנים, דווקא כי אנחנו ביחד, דווקא בגלל זה, ודווקא כי אתה יכול להגיד שהוא שלי, דווקא בגלל זה, מה יותר, מה השאלה שעומדת כל הזמן על הפרק? לא רק האם אתה נחמד או לא נחמד, ומה עומד על הפרק? איך החברה שלנו נראית? מה הערכים שלנו? וכאן סוגיית קופין על מידת סדום היא יוצאת עם קריאה גדולה מאוד. היא אומרת מלחמה על הניקיון של החברה, של החברה תראה. אנחנו גם פה הסוגיה לא אומרת בואו לא נהיה עשירים, מה היא אומרת? בואו לא נגלוש לסדומיות. והאמת, אני חוזר לראש, דווקא כשהוא שלך הכי קל לגלוש לזה, כשהוא לא שלך תהיה נחמד, דווקא כשהוא שלי וזכותי והוא שלי. וכאן מה שהסוגיה הכולה זועקת הוא במרחב שבא בהתרה, קופין בני העיר לעשות חומה דלתיים ובריח, קופין בני העיר אחד השני לא לחיות כמו סדום, לא לחיות על חברה שמתעקשת שלי, שלי, שלך, שלך. ועשית הישר ואתה בר מצא, אי אפשר להפעיל את מידת סדום. למה? לא שלי, שלי, שלך, שלך, בסך הכל תהיה נחמד. אבל דווקא כשהוא שלי, שלי, שלך, שלך, אני כופה, אבל אני כופה עוד פעם, לא מכוח המידות הרעות, אני כופה כדי מה לעשות? כדי ליצור חברה נכונה. בעצם הסוגיה של קופין על מידת סדום היא סוגיה שיוצאת בקריאה מאוד מאוד גדולה אלינו בהרבה מישורים שאנחנו חווים אותם בחיים יום יום. גם אם היינו בדיוק שדה לחלק, הוא איך להתייחס לכסף, איך להתייחס לאנשים אחרים, הוא איך לבנות חברה, איפה להתמקם, באיזה חברה להתמקם. אבל יש בה גם כל שהוא אומר שצריך להילחם על הפרצוף של חברה. אסור לתת לחברה לשקוע בתוך תאומות של ניקור אחד לשני. דווקא כי הוא שלך אתה לא יכול לשקוע במקום הזה. עכשיו מה שנשאר בעיקר זה לעבור על הפרטים הקטנים, אבל זה בעיניי ההיגד של הסוגיות כאן. וכאן אני לא יודע בדיוק איפה אתם עומדים מבחינת הפרשנות בסוגיה בדף י"ב. נכנסנו כבר עמוק לדברים? כן, אז בקצרה אני אגע בשתיים שלוש נקודות. אם יש את רצון ואתם רוצים, סליחה, שמחר ניפגש ונשלים את זה עוד, בבקשה, מתחת סדרי הלימוד מחר יש שיעור כללי של הרב רואים על הסוגיה, אז תשלימו לבד. בכל חייתי זה השיעור האחרון, אלא אם כן אתם באים בקשיים עוד. ומחר תהיה שיחה ב-11 שאני רוצה להמשיך את הדיון לכסף, בסדר? במקומו בחיים שלנו מפנים אחרים, אבל הוא נוגע בעצם לסוגיה הזאת, כאילו העלתה על השטח שלנו רונו המרכזית. ואני גם בקצרה בכמה נקודות מאוד קצרות בסוגיה. ראשית, ראשונים כולם התקשו להבין מה בדיוק ההבדל בין המקרה הראשון שאפשר להגיד נכסי דרי מרמריון לבין שאר המקרים שהטיעון הזה נעלם. ורשי אומר פה דבר שמצרפים אותו לדרוש שלי מקודם, זה פשוט פילי פלויים. כי רשי אומר שנכסי דרי מרמריון קודם כל זה לא שרירותי, זה לא שאדם יכול להגיד בשבילי השדה הזאת שווה הרבה יותר, אין דבר כזה. אלא זה בנוי על מה? שרשי אומר, מדבר על זה בין שדה הבעל לבין בית השלחים. בשדה הבעל יש הפתעות. בעצם אתה לא יודע, אין לך שליטה על ההתנהלות הכלכלית. אתה לא יודע אם זה יצליח או לא, כי לא הכל בשליטה שלך. זה כבר לא סדום, מה שרשי אומר. עכשיו, אם חוזרים לדרוש קודם, שהשדה עם ההשקיה, יגן השם, כולם משקה, אז מה זה שדה הבעל? תגמרו את הדרוש. ארץ ישראל, ממש. כאילו, יוצא, הייתי אומר, כאילו, דבר מדהים. אם אתה בתוך מרחב שהוא דומה לארץ ישראל, אתה מתנהג בהתנהגות שהיא אומרת, תשמע, אני לא יודע מה יקרה פה, אז לכן אני מעדיף לדבוק בשיטה ולהשאיר את זה בעצם ליד הגורל, שהגורל אצלם כנראה הוא לא סתם מקרה, אלא הגורל הוא... כנראה ככה הם חושבים, זה בסדר. הבעיה היא להתנהג בסדום ככה. כלומר, הבעיה היא לדרוש גורל כשהגורל בעצם לא אמור להבדיל בין החלקים. אז זה דבר מדהים, כאילו זה יוצא איזשהו הפוך על הפוך, שבארץ ישראל ההתנהגות הזאת היא לא סדומית, בסדום זה כן התנהגות סדומית. יוצא דבר מדהים. בכל מקרה, לפי רש"י זאת ההבחנה, שבאיזשהו מקום תראו את המרחב שהוא השאיר פתוח למה נחשב שיקול כלכלי. כלומר, שיקול כלכלי אומר, כשאני לא יודע בעצם מה יהיה, זה לבד כבר לא הופך את זה לשרירותי. זה לא שרירותי, זה אומר אני לא יודע. אבל במקומות לעומת זאת, לפי רש"י, שיש לך שליטה גמורה, אז פה זה כבר שרירותי, פה זה כבר סדומיות, ורק נער אחד הופך את זה למה? לשווה לגמרי. אפילו שתי נערות הוא לא שווה לגמרי, בלשון פשוטה, אני מדבר בשפת סדום, אתה יכול להיות עם מערכת השקיה, ודאי מה תדע, אל תשלט את עצמך ש...
שזה בטוח. ראשונים אחרים אבל חולקים, וכאן בקצר רבנו תם אומר דבר שהוא לא פשוט בכלל. רבנו תם אומר, זכותי להגיד שנכסה דיבי בר מריון, מה הכוונה? בלי שום נימוק, בלי שום סיבה, אני, השדה הזאת בדיוק נורא מצחן בעיניי, היא שווה המון כסף בעיניי. מה? רבנו תם כבר אומר את זה. וכאן רק תשימו לב שרבנו תם למד בבית ספר מנהל עסקים, כי בעולם הנדלן אתם יודעים מה שלושת הפרמטרים שמשפיעים על מחיר של נכס? קיץ, למדת קצת מאבא שלך, מאמא שלך? אז מה שלושת הפרמטרים שמשפיעים על מחיר נכס? זה שיעור ראשון במנהל עסקים. לא, על מחיר של נדלן. מחיר של נדלן, אתה רוצה להגיב? לוקיישן זה הראשון, מיקום בעברית, מי שמעדיף. לוקיישן זה השני, והשלישי תנחשו. לוקיישן, מילים אחרות, שאני חי בעולם הנדלן, אמרת, לא שמעתי, אמרת, סבבה, סליחה, שעכשיו שמרת היצע או ביקוש, לא, אמרת את זה, אז אתה תלמיד טוב של ההורים שלך, אבל בכל אופן, רבן אותם די אומר, רבן אותם הרב אומר, בעולם הנדלן, אתה יכול להגיד, אני רוצה דווקא את זה ולא אחר, מסיבה פשוטה, הוא יחידאי, כי לכל אחד יש מיקום, מה שקורה בשדות זה שזה יתבטא לגמרי, היכולת לומר את זה. מה שקורה ברבנו יונה או בריטווה זה סיפור הרבה יותר מסובך, כי צריכים להפסיק, יש היום זה המעורב, כי אז אני נגמור רק משפט אחד. כי רבנו יונה אומר דבר שהוא ממש מבהיל. רבנו יונה אומר, מה הופך את השדה לשווה יותר, שאני יכול להגיד כי נכסי דיבי בר מריון, מה הופך את זה כך? רבנו יונה אומר כך, אני יודע שאתה מוכן לשלם עליו יותר כסף מאשר אני, כי אתה תפיק ממנו יותר, ולכן הערך שלו עולה, ולכן אם אני מתעקש לקבל אותה, אז מה זה עושה עליי? שאני כבר לא סדום. שומעים?
אז מה כן?
מצוין, זה פשוט מבהיל. כי מה בעצם הוא אומר? הידיעה שלי שהיא טובה יותר לך הופכת את זה לשווה כסף. אם היא שווה כסף, אז זכותי לדרוש את המימוש הכסף, זה כבר לא סדום.
גם מה שהבאי אומר, הוא נמצא בין זה לבין...
נכון.
זה סוף, זה לא... תמיד אפשר למצוא תירוץ למה... ולכן
זה
שהוא משהו נורמה.
זה נכון. וזה בגלל השעה, אני עוצר בזה, אז אני סוגר. אז מי שרוצה עוד לעבוד איתי על הראשונים, בשמחה. מבחינת היסוד של הסוגיה, אני אסכם על שאת הגמרא ב-י"ב. הגמרא ב-י"ב, העיקר מה שהיא מחפשת, הוא הקו הדק שעובר בין שיקולים כלכליים לגיטימיים ובין סתם התעקשות על שלי שלי. וזה לא מוסכם לחלוטין איפה הקו הזה עובר. מי שיעיין במאמר של אבא שלי יכול לראות שהוא עושה כמה חקירות על הבעייתיות במידת סדום, ורוצה לתלות את זה במחלקות השונות בראשונים. אז תסתכלו, אני אישית נוטה לחשוב שעדיף כשאני מציג בפניכם את הסוגיה לא להיכנס לבור שיש לי חקירה קטנה ולהגיד זה תולי בזה, אלא בעיקר היה להדגיש את הקול הגדול שמה זה כופים למידת סדום. זה לא בעיה פרטית של פלוני Y פלוני X. מידת סדום מופעל כאמור בשני נתונים. א', שהוא מפעיל באמת, הוא קשור לרכוש שלך. זה לא עשתה ישר והטוב. שנית, שאין לך שום רווח כלכלי, ובעיקר זה מלחמה על פני החברה. זה ליצור חברה שאכפת לה. ופה אני אסיף לכם דרוש אחד ששמעתי מבחור בישיבה בשיעור ב', מוישה, שנסע איתי ואמר לי, אגיד לך דרוש ששמעתי. שנה באבות מתארת את שלושת החברות שהקדוש ברוך הוא נלחם נגדם בספר בראשית. כל פעם מצטרף לשפת החברה. שלי, שלי, שלך, שלך זה סדום. שלי, שלך ושלך, שלי זה דור הפלגה. שבה אומרים, נהיה ביחד. נעשה לנו שם, כולם ביחד. הקדוש ברוך הוא אמר, ויפוצו על פני כל הארץ. ומה הקדוש ברוך הוא רצה? שיש, להפריד, יש שלי ויש שלך. והחברה השלישית, שזה שלך שלי ושלי שלי, זה דור המבול שמלך חמאס, אני אקח את שלך. ושלושת החברות האלה הן חברות שנדחות, והחברה האידיאלית היא חברה של שלי, שלך, 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 לא בבחינת שאין רכוש, אלא בבחינת שיש לי רכוש, אבל שאני יודע את כוח הנתינה. תיאבון.